שלום רב באולפן יואב צור. מתווה הסיוע למשפחות הרוגי מירון אושר בממשלה. במתווה כלול סיוע במסגרתו יוענק סכום של כ-500 אלף שקלים לכל משפחה כסיוע ראשוני. הממשלה אישרה היום את הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות. שר החוץ יאיר לפיד אמר מיד לאחר אישור הממשלה כי פרשת הצוללות היא קטם על הנהגת המדינה.
קומבינת הצוללות וכלי השייט היא קטם על ביטחון המדינה ועל הנהגת המדינה. לפני 5 שנים הבטחנו ועדת חקירה ממלכתית לחקירת הפרשה, ולמרות כל הלחצים וההתנגדויות, היום זה קורה. למען חיילי צה"ל, למען מפקדי צה"ל, למען ביטחון מדינת ישראל, אנחנו נחקור את הפרשה הזו עד תומה.
מלשכת שר הביטחון בני גנץ נמסר כי הקמת הוועדה היא צורך ביטחוני מהמעלה הראשונה, ומסר ברור שאי אפשר לשחק בביטחון ישראל. ראש הממשלה נפתלי בנט נמנע בהצבעה. חברת הכנסת גלית דיסטל מהליכוד תוקפת בחריפות את שר המשפטים גדעון סער ואומרת, אני וסער לעולם לא נשב יחד באותה מפלגה, או שהלכים בו מלחמת חומה מבפנים או שהעזוב. הבן אדם הזה פסול עד היסוד עבורי ועבור כל אדם ששייך באמת למחנה הלאומי ליברלי, דברי חברת הכנסת דיסטל. טרור הבדואים בנגב. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד 3 נאשמים בגין התפרעויות והפרות סדר בעקבות הנטיות בנגב. על פי כתב האישום, הנאשמים יידו אבנים לעבר השוטרים ואחד מהם מניח צמיגים על נתיב הנסיעה בכביש. הפרקליטות מבקשת לעוצרם עד לתום ההליכים נגדם. פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום לראש עיריית אור עקיבא יעקב אדרי כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע. בין העבירות שמיוחסות לאדרי, לקיחת שוחד של מאות אלפי שקלים, עבירות מרמה, עבירות מס והפרת אמונים, אותן ביצע לכאורה במסגרת תפקידו כראש עירייה. יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת יעקב ליצמן נמצא חיובי לקורונה בבדיקה ביתית. מלשכתו נמסר כי חבר הכנסת מרגיש טוב ופועל בהתאם להנחיות, ידיעה שהביא כתבנו אבי רבינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות בסדנו, השקעות עם ערך מוסף. מעתה במשרדנו החדשים במגדל הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק.
היום יהיה קר מהרגיל בעונה, במהלך הלילה, הערב הלילה הגשם יוסיף לרדת לפרקים מצפון הארץ עד צפון הנגב. בנוסף, שלג יחל לרדת בצפון רמת הגולן ואף ייתכן שלג קל בפסגות הגבוהות של הרי הצפון.
בחסות בסדנו, השקעות עם ערך מוסף. מעתה במשרדנו החדשים במגדל הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק.
עד כאן חדשות כל חי.
מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועו שחוקי ביסי השם,
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים, משדרים כל חי.
שטח נדלני עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
שלום לכם, שבוע טוב, יום ראשון, שטח נדלני, תוכנית שלישית.
שלום וערב טוב, איתי.
ערב מצוין.
שלום וערב טוב למאזינים, ערב טוב וקצת מוקדם להגיד, אחר הצהריים.
אחר הצהריים מוקדמים וערב מוקדם, לא יודע, מאוחרים.
ערב מוקדם, סתבחנו. ערב מוקדם, אבל בפתחו של שבוע סוער, מכל הבחינות.
מה זאת אומרת?
מזג אוויר, נתחיל בזה.
תגיד לי, הרגשת את רעידת האדמה?
וואלה, האמת שהייתי בירושלים, עד ירושלים עיר הקודש זה לא הגיע.
מירושלים הגעת עכשיו?
אני בשביל להגיע לתוכנית פה צריך לחתוך יום עבודה באמצע.
אולי תספר לנו על העבודה או ש...
בהזדמנות אחרת.
בהזדמנות, אוקיי. לא, במה אתה עוסק? באיזה תחום? למי שלא הזין...
בכל זאת בוא נשאיר את זה להזדמנות אחרת.
יאללה, בוא נשאיר את זה להזדמנות אחרת.
לענייננו, אנחנו בשבוע סוער, אבל חוץ מהמזג אוויר, רעידת אדמה, כמו שאמרת. טבריה.
פעמיים, גם היום, גם אתמול.
אגב, אולי לא רק טבריה בכותרות, עוד מקומות, אבל בהחלט זה נושא מאוד מעניין. תשמע, יש בתים שיש מצב שהיום בלילה יקרסו. אתה היית יושב בשקט בבניין שלך, היום באמצע היום, אתה רואה איזה בקע לאורך כל 4 קומות?
אני חושב שהנושא הזה הוא אמור להטריד באמת, ולכן אנחנו בתוכנית נדלן, ואנחנו נעסוק בנדלן, ומה שאני תוהה, לאור רעידות האדמה,
זה הפתיח של כל התאום 38 והפינוי בינוי, ומה כן ומה לא, אנשים מאוד מבולבלים היום, ואנחנו חייבים לגוע בזה.
מה שאותי מעניין, זה האם דירה היא כמו רכב. אתה קונה, יש שנת עלייה לכביש, ומתי הוא פג תוקף? מתי בסופו של דבר, אתה יודע?
לכאורה בטוח הרי שיש פג תוקף.
לא, ברכב הרי יש טסטים. פעם בשנה, הם יכולים להיות חדשות פחות, אבל פעם בשנה...
זה כבר משהו אחר. רכב גם, אין לו מראש פג תוקף. רק כל שנה צריך לדעת תקינות. יכול להיות שבמשך פעם בעשור או פעם ב-20 שנה, צריך ללכת לבניין.
למה לא פעם בשנה? למה לא כמו... ורכבי הספנות פה עושים יותר...
אני מניח שבתים חדשים לא צריך, אבל בשביל זה בטוח שיש איזה שהם תקנים, ואם לא היה עד היום חובה מיד לעשות אותם.
אז לנו יש את המומחה לנדלן.
יש בניינים בני 50, בני 60, בני 70 שנה.
יש לנו את המומחה לנדלן, ואנחנו נשאל אותו. עוד נגיע לזה. בדיוק את זה. מי אחראי בכלל לבדוק? אתה יודע...
הרבה... אולי לא יודע אם יותר מעניין, אבל נושא חם ועומד על הפרק, זה באמת אחד הבעיות הגדולות של הציבור החרדי. פתרונות מגורים, פשוט מגורים, מתחתנים בלי סוף, וחסר לנו עתודות קרקע, חסר מקומות לגור, כל תוכנית אנחנו מדברים על זה, והפעם בחרנו להתמקד בעיר אלעד, שכמו שאתה יודע, כולנו נמצאים שם, כל המגזר ספרדי, אשכנזי, חסידים, חרדים.
רגע, על איזה עיר אתה מדבר?
כולם נמצאים, על אלעד, אמרתי על אלעד.
על העיר אלעד.
כן.
אוקיי, אז כל זאת ועוד מיד אחרי האות אנחנו מתחילים. ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, שלום.
ערב טוב ומבורך.
שלום וערב טוב, ישראל פרוש. תשמע, בראש ובראשונה, האמת, בגלל שאנחנו, המצוקה הזאת של הפתרונות של הציבור החרדי, היא הכי גדולה אולי שיש, ואנחנו יודעים שבאלעד, בגדול בגדול, עד התקופה האחרונה לפחות, לא היו איזה אפשרות חדשות, לא היו התחלות בנייה חדשות, והרבה הרבה דיירים, תושבים מקומיים, הרחיבו את הדירות שלהם. יש אומרים על כל בניין באלעד, יש איזה הרחבה 2-3. קודם כל, האם אתה מאשר את זה כראש עיר, והאם מבחינה בטיחותית זה גם עובר אותך כראש העיר?
אני הייתי שואל, האם תאשר את זה רטרואקטיבית? כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש איזה רצון לאשר את זה. אי אפשר להרוס הרי את כל מה שאנשים בנו בכל עיר חרדי, דרך אגב, לא רק באלעד.
תראה, כשאתה בונה על שצ"פ או על מקומות לא חוקיים, חייבים להרוס את זה. כשאתה בונה במקום שאתה יכול להוציא היתר, אני יודע שבשבוע האחרון, אם אני לא טועה, אם זה לא פורסם, זה יפורסם בשבוע הקרוב, אנחנו עוד פעם פנינו לתושבים, ואמרנו שאנחנו מבקשים שכל אחד ייקח אדריכל, יביא לנו יועצים, יראה לנו שיש שיעורי בטיחות, ואנחנו נכשיר בדיעבד דברים ש...
כלומר, אתה אומר, אם זה בטיחותי, אז אנחנו מאשרים.
זה לא רק בטיחותי, זה צריך להיות בקווי בניין.
קודם כל, אני חושב שזה בשורה אדירה, אני חייב לעצור אותך לשנייה אחת, אני כבר נותן לך להמשיך, אבל זה בשורה אדירה, לא שמענו עד היום ראש עיר שיש לו אומץ לבוא ולהגיד, חבר'ה, רק תשיגו לי את האישורים הנכונים, ואני מכשיר לכם את זה אפילו בדיעבד. שזה בפני עצמו בשורה ענקית.
אני חושב שכל ראש עיר, בפרט ראש עיר חרדי, שיודע שזוגות, כשמתחתנים, קונים דירת 3 חדרים, ואחרי 15 שנה הם מוצאים את עצמם 12 נפשות בדירה, והם בונים. לפעמים, לצערי, אנשים יוצאים לבנייה, ועושים בנייה מהירה, בשביל להרחיב את הבית, והם לא קולטים שאם לוקחים אדריכל מסודר, ועם עבודה של כמה חודשים, בונים את זה בצורה מסודרת, אף אחד לא נגדם. רוצים בסוף שהדבר יהיה מסודר, עם אישורי כיבוי אש, עם אישורי בטיחות, לא חלילה שיקרה אסונות ודברים גרועים מכך. לגופו של עניין, ישבנו עם המהנדסת, עם יושב ראש הוועדה, עם היועץ המשפטי, והוצאנו נוסחה שביקשנו מהתושבים, חברים, אנחנו לא נגדכם, בואו נעשה יחד סדר, תכשירו את מה שבניתם, כי אנחנו לא רוצים חלילה להרוס, אבל אם לא תהיה ברירה, יצטרכו לעשות הריצות.
אני חושב שזו כותרת מעניינת מאוד שמגיעה מהעיר אלעד, והייתי רוצה להמשיך איתך ולשאול, אנחנו יודעים שעתודות הדיור באלעד, יש עתודות, אבל אנחנו לא יודעים מתי זה קורה, כי אנחנו ראינו כמה אירועים בעבר, שאומרים יהיה בשטחי האש והיה הסכם גג, והשאלה זה, מתי הדברים...
שבוע שעבר ראיינו פה גם את מנכ״ל משרד השיכון,
שגם דיבר על אלעד, ואמר ש...
צפויות כמה אלפי יחידות חדשות.
אז אולי אתה תיתן לנו ככה לוח זמנים, אתה יודע שהציבור...
כשאני נהייתי ראש עיר ואורי אריאל היה שר השיכון, הוא אמר יגדל איתות אם לא יהיו פה דירות, יש יערות. כרגע אנחנו לא נמצאים באירוע הזה. חתמנו על הסכם גג, גם לא רצינו להפוך את העיר לעוד יותר ענייה. אתה יודע, הערים החרדיות הן גטאות, כולם סוציו-אקונומי 1 או 2. אנחנו סגרנו את עצמנו בצורה נכונה, שיהיו גם כניסות של ארנונה נכונות, שהעיר הזאת תוכל להחיות עצמה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שבעזרת השם, לאחר שעשו ניטור באיכות הסביבה, כי יש לנו מחצבה לידינו, וקיבלנו אישורים, במהלך החורף אני מקווה להוציא אלפים רבים של שיווקים.
אבל לא הבנו רק, סליחה, אני רוצה רק לחדד, איך בדיוק אתה מתכנן שהעיר, שהעסקים יחסו את הארנונה נקרא לזה? הרי בפועל יש הרבה תושבים, רגע, אני רוצה רק לציין שהרבה תושבים שזכאים להנחה הקבועה בחוק כמובן. בארנונה, ובכל זאת צריך יותר עסקים, מרכז תעשייה, בשביל להחזיק עיר.
גלשנו כבר לשאלה בכלל, איפה אוחז התכנון של מרכז התעשייה?
ולכן אני לא נתתי שייצאו אישורים לדירות בלי שיווקים של המרכזי תעשייה. אנחנו הלכנו לבטמל, נלחמנו מלחמת עולם, פעמים שלא בצדק, גם תושבים עשו לנו דברים לא מן העניין, ובסוף זה ניסה להרוס את העיר. יש סייעתא דשמיא, ברוך השם אישרו לנו בין כביש 6 לכביש 444, למעלה ממיליון מטר של תעשייה ומסחר. בתוך העיר יש גם שטחים מעורבים. אני יכול לומר לך שהידיים שלנו לא יחתמו על דירות ללא מסחר ותעשייה, וגם במינהל הבינו את זה וגם במשרד השיכון, ולכן במהלך החורף הקרוב ייצאו אלפי יחידות דיור לשיווק, אבל יחד עם זה ייצאו גם לשיווק מרכזי מקומות של הייטק.
אפרופו, אתה מדבר על תעסוקה, אני חייב לשאול אותך, יש מחלוקת מה עדיף, האם גטו חרדי, כן, במרכאות, או ערים מעורבות, ואתה גם היית מעורב בשיחות בלוד, בין ראש העיר רביבו לתושבים, מה אתה חושב, מה עמדתך בנושא הזה?
טוב יותר למגזר החרדי ערים חרדיות, אבל לצערי עד היום כל הערים החרדיות שבנו, בנו אותן כגטאות. הרי העיר אלעד נבנתה ככוכב אחד בין שבעה כוכבים. שים לב מה קרה לשואם ולמודיעין, שהיה עתודות קרקע. אתה יודע, כשבונים דירות, 50% מהשטחים בעיר צריכים להיות עבור מסחר, תעשייה, הכנסת ארנונה, ובמגזר החרדי היו לחוצים מדירות. ולכן, אתה יודע, ביתר נראית איך שנראית, מודיעין אלית, אלעד, כולנו סוציו.
נו, אבל אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, מה אתה רוצה? היה אפשר או חצי דיירי, חצי דירות וחצי עסקים, או הכל...
לא קשור, אבל כשבנו את מודיעין, עשו שם אזור תעשייה, מה אתה רוצה?
יש מקום להכל. אני לא מדבר על ראשי הערים שהיו לפניי. אני אומר לך, יש מקום להכל, ועובדה שבעבודה נחושה, בעבודה נכונה, עם הרבה מוציאת הדשמיה, פתאום אלעד נפתחו לה כל האופקים. אני רוצה לומר לך שאלעד הולכת להיות עיר בגודל של הרצליה, לא מבחינת מגורים, אלא מבחינת הכנסות, שווה ערך לנפש. לא יכול להיות מצב שתושבים חרדים גרים בדירות ואין להם כלום מסביב, שרוצים לקנות חליפה צריכים לנסוע לבני ברק, רוצים לקנות נעליים, או מוצאים את זה בדירה לא חוקית, או שיוצאים לערים אחרות. תושב חרדי במדינת ישראל אמור לקבל את מה שמקבלים תושבים אחרים. וניהלנו מלחמה אמיתית עם הרבה מוציאת הדשמה. בלי זה לא קורה כלום. אנחנו בסך הכל טיפה הרבבנו בסיפור הזה. בורא עולם החליט, והנה אנחנו מקבלים למעלה ממיליון מטר, אמא לשבע ילדים, אמא לתשע ילדים. לא צריכה לנסוע חצי שעה לתל אביב או למקום אחר, אלא יהיה לה בתוך העיר, מעבר לכביש של העיר, יהיה לנו מקומות עבודה בצורה מסודרת, גם הייטק, גם מסחר, יהיה גם תעשייה.
מתי זה הולך לקרות? ומתי הבשורה הזאת הולכת לקרות?
עכשיו בוא אני אסביר לך. אנחנו הלכנו צעד בצעד, היה הסכם גג. לאחר מכן, זה לא סוד שיש לנו מחצבה צמודה אלינו, שיש קו 500 שלא נותן להתרחב. איכות הסביבה שם פה ניטור במשך שנה שלמה. קיבלנו את התוצאות, ברוך השם, התוצאות ירוקות, יכולים להתקדם. במהלך החורף, בעזרת השם, ישווקו אלפי יחידות דיור. בצמוד לזה, אני אתקש גם שישווקו גם מקומות המסחר, התעשייה, יהיה מספיק מקומות עבודה לכל מי שצריך ולכל מי שגר בעיר.
האם יהיה, אתה כראש העיר, תדרוש שיהיה מחיר מקסימום לדירות? זאת אומרת, היום אלעד, רגע, אני רוצה להגיד...
היום מחירי הדיור מזנקים גם באלעד, ראיתי דברים.
גם אלעד, בלי עין הרע, ברוך השם, בהובלתך, העיר הזאת משגשגת ופורחת, והרבה אנשים רוצים לבוא לגור באלעד, המחירים בעולים. השאלה, לא יבואו עכשיו קבלנים, יזמים חדשים, ויתנו מחיר, כמו שבבני ברק פתאום רוצים ארבע חדרים בבניין שיבנה עוד 3 שנים, רוצים 2.5 מיליון. זה הרי לא הגיוני.
אני אענה לך על זה. אם יש לך זמן, אני אענה לך על זה. יש פה עיוות לא נכון במדינה. למשל, העיר ביתר, במענקים של משרד הפנים, או של משרדים אחרים של הפיס, מקבלת הרבה יותר כסף מהעיר אלעד. גם בית שמש מקבלת יותר מלעד. למה? כי הם כאילו פריפריה, ואנחנו באזור המרכז. עכשיו, מה זה אזור המרכז? המדינה אומרת, באזור המרכז אתם יכולים לנסוע לתל אביב, לבתי קולנוע, לבתי תרבות, ולכן אתם מקבלים פחות. עכשיו, זה לא נכון אמיתי ואני חושב שהמינהל ומשרד השיכון צריכים לעשות את זה אוברול, להחליט בערים חרדיות אין הרי את כל מה שמקבלים בערים אחרות, ולכן המחיר צריך להיות פחות. עכשיו שים לב, אין מספיק ייצור, אין מספיק דירות למגזר החרדי, ואנחנו כולנו רוצים לדאוג לילדים שלנו שלא יגורו ברחובות.
זה החשש, אבל שהמחיר יהיה בשמיים, זה החשש.
כל זמן שלא ישימו, אני חושב שכשהיינו בממשלה, אז היו צריכים ללחוץ, ויכול להיות, לא, אני לא נכנס לזה. אם יהיו 100,000 יחידות דיור עבור המגזר החרדי, המחירים ירדו כל זמן שלא, גם אם לא תיתן שום דבר מסביב לדירה, המחירים יישארו יקרים. עכשיו לגופו של עניין, כשאנחנו יצאנו, אז היה אמור להיות ש-70% מהדירות יהיו מחיר למשתכן. מחיר למשתכן אוטומטי הוא מחיר זול יותר. לא יודע מה קורה עכשיו עם הממשלה ואיך שזה יצא. דבר שם צריך לדאוג שהדירות ייצאו. לאחר מכן נראה מה מחירים ואיך מחירים.
כן. רציתי לשאול אותך לגבי הרחבת היישוב. אתה הזכרת מקודם את בכביש 6, את האזור שם. היה מחלוקת גם, אני חושב, באלעד, סביב הנושא של סירקין הקטנה ו... כשאתה רואה את ההחלטה של ועדת הגבולות במחוז ירושלים, שהחליטה לתת לאבו גוש שטחים ולא לקריית יערים, האם אתה חושש שגם גורל אלעד, בגלל להיותה עיר חרדית, אתה יודע, שלא התחשבו בממשלה היום?
תראה, נכון לעכשיו, מעבר לאלפי יחידות דיור שאנחנו הולכים לבנות, הוועדה המקצועית החליטה שכפר סירקין עוברת לאלעד. אני יודע שיש מצוקה סביב לעניין, מטעם מיערים סביבנו. אני משתדל לא לריב כל זמן שלא צריכים לריב. אנחנו מנהלים מגעים. אני מקווה שבתקופה הקרובה אני אהיה איש בשורות למגזר החרדי בכלל ולעיר אלעד בפרט על תוספת משמעותית להרחבת העיר, ולא צריך להרחיב מעבר לנושא הזה.
טוב, אז נמשיך ונעקוב גם אחרי זה. ועוד שאלה אחת לגבי הכנסות, כי בסופו של דבר הזכרת מקודם את אזור התעשייה, אבל בינתיים כפתרון למיטב זיכרוני היה...
יש לכם הכנסות מהאיירפורט סיטי, לא?
כן, עשו את זה חלוקת הכנסות. האם הדבר הזה עובד גם היום, או בגלל חילופי השלטון שוקלים לבטל את זה?
אחד כן זה עובד. שתיים, לא יכולים לבטל את זה גם רוצים, כי אנחנו עיר ענייה ויכולים לבדוק את המספרים. שלוש, יש לנו גם את המחצבה. פה ארבע, תשמע, יגיע יום, הרי זה יקרה שנה קודם, שנה אחרי, בסוף, כולם אותם תושבים, לא יכולים לדרג את התושבים. ואם יש עיר שהיא כולה עם דירות וכולם מקבלים הנחות בארנונה כי החוק ככה קבע, ואין להם שום אזורי תעשייה, לא יעזור לאף אחד, יצטרכו לעשות חלוקה הוגנת. לא יכול להיות שחמש דקות נסיעה מילד תושב מקבל פר ראש של 10,000 שקל לראש, ומצד שני יש עיר לידו שמקבלים 1,000 שקל לראש. הדבר הזה לא עובד, לא יחזיק, ובסופו של דבר כולנו מקצים ורוצים להפוך להיות ישרים יותר וטובים יותר.
תגיד רגע, אתה בקדנציה שנייה כבר, הרב ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד. מה החזון שלך 10 שנים קדימה? אתה הרי לא יודע אם אתה תהיה ראש עיר, אתה לא יודע מה יהיה בבחירות.
אבל ברמת התכנון יש תכנון ארוך טווח.
בעוד עשור אם תיכנס לעיר, מה יגידו לך? איך אתה רואה את זה?
אני אגיד לך משפט, אני לפני 8 שנים ו-4 חודשים נהייתי ראש עיר. כשנהייתי ראש עיר, לקחו אותנו לאוניברסיטה בירושלים, ואז יקשו מכל אחד לכתוב את החזון שלו. אני רוצה להגיד לך שאני פותח היום את הדף הזה 8 שנים ו-3 חודשים אחרי שכתבתי את החזון, אין לי תלונות. אני רוצה להגיד לך, בורא עולם נותן לי מתנות יותר מאשר כל טעות שאני חושב שאני עושה, בסוף יוצא רק בצורה טובה.
זה חסד השם, זה רק בגלל הציבור שבחר בך, שתדע. זה רק בגלל ציבור בני התורה באלעד, אין לי ספק בזה.
זה רק בגלל שאני...
סייעתא דשמיא, מה זאת אומרת?
כל ילד בן 3 שמסתובב פה, אני כל אירוע שאני פותח, יחד עם הילדים, אני אומר 1, 2, 3, תודה רבה השם. הכל הוא עושה, וכל מה שהוא עושה זה טוב, ואני אומר לך, נכנסתי עם חשב מלווה, לסתובב היום בעיר, ולראות עיר מטופחת, אני לא אומר לפעמים יש תלונות, ניקיון, לפעמים, הכל צודק.
כן. נראה לי שיש פה בעיה של קליטה או משהו. ישראל פורוש איתנו?
התנתק.
טוב, כנראה שהייתה איזושהי בעיה של קליטה.
אז
או...
תשמע, קודם כל הוא...
אני חושב שקיבלת תשובות.
תעלו לנו אותו שוב, אבל...
קיבלנו תשובות לרוב הדברים ששאלנו, נכון?
לרוב הדברים, וגם קיבלנו כמה כותרות מעניינות.
אני חושב שהכותרת העיקרית זה העניין שאם התושבים שעשו הרחבות ויביאו אישורים שהדבר הזה בטיחותי, תושבי אלעד אתם מאזינים? אני חושב שהבשורה מוכוונת אליהם.
גם מי מתושבי אלעד שהתחבא ומפחד להגיד שיפצתי, עשיתי, הרחבתי, הפוך, זה הזמן תביא אישור, קח מהנדס, תביא אישור, לך לעירייה, ראש העיר פה אמר בשידור,
כן,
התחייב,
אבל בעצם מישהו
הוא הולך לאשר להם את זה.
אבל בעצם מישהו מותר לו מבחינה חוקית להרחיב, אז מה הבעיה לכאורה?
קודם כל,
כי הוא כבר בנה?
גם מישהו, קודם כל מדובר על הרבה שבעצם הרשמית היה אסור להרחיב, זה כמו היום אני מוכר פרויקט, אני מוכר היום, למשל מישהו דיבר איתי, אני מוכר לו פנטאוס של 130 מטר, הגג הוא עוד 100 מטר, בינינו הוא יכול לבנות על זה עוד איזה יחידה שמה, כשהוא יהיה לעצמו ולבד. אבל מה, זה לא חוקי. אומר פה, הרב פורוש, ראש עיריית אלעד, חבר'ה, אם עשיתם כבר, או הפוך, בטח מי שמתעתד לעשות, בוא תעשה את זה בצורה מסודרת, חוקית. למה חוקית? כדי שזה יהיה בטיחותי, ומפה הוא יאשר את זה.
טוב, מעניין מאוד.
אז קודם כל, שוב, לא הספקנו להודות לרב פורוש על הרעיון הזה.
אז אנחנו נעשה את זה בהזדמנות, נודה לו כאן מעל גלי היתר, וניפרד ממנו, כי אנחנו חייבים לעוף לפרסומות. אז הנה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים, תהיו איתנו.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. התוכנית בחסות אורי צדוק, יועץ השקעות נדלן. ייעוץ והשקעות בנדלן פרטי ומסחרי. מגרשים וקבוצות רכישה. בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה, שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
תשכחו מיום שישי לחוץ. ייכנסו למעדניית אספרגוס דליקטסן. מעדניית גורמה ראשונה מסוגה, עם מבחר עצום של מנות קלאסיות לשולחן שבת כלבבכם. מעין עולם הבא. בחשרות בדץ העדה החרדית. פתוח בימי חמישי מחמש אחר הצהריים ועד חצות. ובימי שישי משבע בבוקר ועד השעה 2. דנגור 32 בני ברק. חנייה בשפע. לפרטים 03-373-0040. אספרגוס דליקטסן. טעם ואיכות. כל שבת. כל השבת.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
לפני שנה בדיוק הגעתי לוורד היקרה והאלופה במצב גופני ירוד ביותר, שהתבטא בחולשה נוראית עד לכדי חוסר תפקוד מוחלט, כאבים נוראים באזור הגרון והוושט וחום מתמשך, מה שאחר כך התברר כדלקת בבלוטת התריס. הודות לשימוש עקבי ורצוף בויטליטי ובויראליס, תוך מספר שבועות חל שיפור משמעותי במצבי, ברוך השם, ממש נולדתי מחדש.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס. 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
ראיתי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מ3 עד 31 בינואר בחנויות איקאה.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו, שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן. והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65 בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
התוכנית בחסות אורי צדוק, יועץ השקעות נדלן. ייעוץ והשקעות בנדלן פרטי ומסחרי. מגרשים וקבוצות רכישה.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שבנו עליכם, ומה יש לנו עכשיו?
בעקבות הנושא שפתחנו בו בתחילת התוכנית, רעידת אדמה, אנחנו רוצים להגיע למומחה לנדלן שלנו.
ועכשיו,
המומחה לנדלן.
ערב טוב, אחר הצהריים טובים. אברהם לאו, קבלן, יזם, כבר המאזינים שלנו מכירים אותך, יושב ראש הנהלת ארגון הקבלנים מחוז דן. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב ומבורך.
תגיד, הרגשת את רעידת אדמה?
לא.
יופי, זה סימן שאתה יציב. קודם כל,
אברהם לאו, האם ברעידת אדמה ישנם אנשים ששמחים?
קודם כל, אני בטוח שלא. אף אחד לא שמח.
למה, למה? אני חושב שיזמי נדל"ן אמורים להיות שמחים בימים כאלה.
יזמי נדל"ן מבינים היטב מה יכול לקרות פה אם חלילה, חלילה ממש תתרחש רעידת אדמה. יכול להיות פה כמובן רעידת אדמה בסדר גודל כזה שיהיה יותר ממה שחשבו.
אז ברשותך אברהם, בוא אני... אוקיי, אז אנחנו עכשיו לא מדברים על דברים היפותטיים, על דברים שקורים היום, ומה שקרה עם זה רעידת אדמה. יש איזה בניין עם סדק בטבריה שכולם מדברים עליו, אבל אני רוצה לשאול אותך באופן כללי.
כן, דרך אגב, לא רק בטבריה, ראינו גם בלי רעידות אדמה, בניין ברמת גן, בניין בחולון.
נכון, שנייה, אני רוצה לחדד את הדברים. אנחנו רוצים שתנגיש לנו, לציבור, המאזינים, מה קורה? האם בן אדם באמת צריך לחשוש? בן אדם שיש לו גר בבניין בין 40-50 שנה, הוא צריך לחשוש, הוא לא צריך לחשוש.
יש גם בניינים יותר ישנים. כדאי... האם יש לבניין תאריך תפוגה? מה? כשבונים בניין, לכמה זמן בונים אותו?
אז בואו נעשה איזשהו סדר. עד 1980, קרי, עד לפני כ-40 שנה, טיפה יותר, לא היה בנייה מחויבת על פי תקן לרעידות אדמה. אני רק אתן באיזשהו תמונת רקע. אנחנו מכירים לא מעט, לא רק מהארץ, גם מהעולם, תמונות, שאתה רואה בניינים שלמים קרסו ככה, שלם. אתה רואה את התקרות שלמות והם פשוט קרסו. הלחץ שמופעל על הבניין בזמן רעידת אדמה הוא לחץ אופקי יותר מאשר אנכי. זאת אומרת, הלחץ הוא יותר על העמודים ועל הגזירה שבין התקרות לבין העמודים. אם עמודים הם כמו שאנחנו מכירים בבניינים לפני 40 שנה, עמודים דקיקים, 20 סנטימטר על 20 סנטימטר, אין מצב שהם מחזיקים ברעידת אדמה בסדר גודל של 7 בסולם ריכטר, או אפילו טיפה פחות מזה.
אז איך בן אדם יודע? איך בן אדם, אתה יודע, אתה למשל, אתה נדלניסט בנשמתך.
סתם בן אדם שעכשיו גר בדירה.
איך אני יודע? כן, לא, מתי
הבניין? לא הלך לגור בכזו דירה, אבל... אני לא התמונה, התמונה היא הממשלה. הממשלה הבינה את הדבר הזה, שאנחנו נמצאים על השבר הסורי-אפריקאי, ואנחנו במקום שיש לחשוש. גם הרקע ההיסטורי של מדינת ישראל היא כזו שהיו בה רעידות אדמה, ולא נזכיר את הרעידת אדמה שהייתה בצפת, בזמנו שנחרבה כל העיר שם. אז אנחנו מודעים לדבר הזה. לכן קמה התוכנית שנקראת תמ"א 38 על כל שינוייה. התוכנית הזו 8 שנים ישבה על המדף, לא יצא בכלל לכלל פעולה. התוכנית הזו בעצם, מה היא באה לעשות? לקחת את הבניין ולחזק אותו. יש שתי ורסיות, נדבר על הוורסיה היותר מקובלת היום, שהיא תמ"א 38-2, שאנשים קוראים לה פינוי-בינוי. הורסים את הבניין הישן, בונים את החדש, המונח המקצועי המשפטי הוא לא נכון, זה תמ"א 38-2, אבל המשמעות היא נכונה. הורסים את הבניין הישן ובונים אותו מחדש.
בינינו, מה ההבדלים?
שפה זה הריסה ופה חיזוק, נו.
כן, לא, אני שואל, מבחינת הלקוח קצה בסוף, הקליינט, מה אכפת לו אם אתה קורא לזה ככה או ככה, הוא מקבל דירה חדשה?
נכון, מבחינתו זה לא חשוב, הוא מקבל בניין מחוזק.
רגע, אבל אברהם לאו, יש שאלה ששאלנו אותה מקודם, האם יש תאריך תפוגה לבניין, שבונים היום בניין, אחרי התקן, אחרי 1980, לכמה זמן בונים אותו?
מדברים על למעלה מ-100 שנה, והוא יחזיק את ה-100 שנה.
ומישהו בודק את זה? יש טסט כמו רכב?
כן, בוודאי, אנחנו עוברים מערכת בדיקות שאתם פשוט לא מאמינים. זה אומר כל יציקה מהנדס, זה אומר כל יציקה מכון התקנים.
זה בשלב הבנייה, לא, זה בשלב הבנייה. אני שואל, האם אחרי 20 שנה מגיע בן אדם, בודק
תקינות,
את היסודות, לא יודע, את הבניין ו...
לא, אין כזו בדיקה.
אין פיקוח. סומכים על מה שהיה. אוקיי, אבל כמה מהמבנים...
בנית אותו כמו שנכון,
אוקיי, אז בוא נגיע...
כמו שצריך.
בוא נגיע רגע בבניינים מלפני 1980, ויש הרבה במדינת ישראל כאלה.
יש עשרות אלפים ומאות אלפים.
יפה, שם מה עושים?
דרך אגב, עוד מעט ניתן לכם נתונים בדיוק כמה בניינים יש בישראל, עוד מעט, אחרי הרעיון. כן, אברהם.
אוקיי, המדינה נתנה תוכנית. התוכנית הזו אמורה להיות כלכלית, כי מישהו צריך להכניס יד לכיס כדי לממש אותה. המדינה הטילה את זה ליזמים. היזמים, לא, אף אחד לא ייגע בבניין, אלא אם כן, זה יהיה כלכלי בשבילו. 8 שנים אף אחד לא נגע בה, או כמעט ולא. עד שבא ראש העיר ברמת גן, אני הקטן הייתי חבר הנהלה בארגון, ישבנו עם, עם העיר, עם הנהלת העיר, עם מהנדס העיר, העיר הבינה שזה לא כלכלי, כי הזכויות שנתנו לקבלנים היו מעטות מדי, הוסיפו עוד קומה, ואז זה הפך להיות כלכלי, רמת גן הפכה להיות בירת התמה. ראש העיר הנוכחי...
החלוצה, היא הייתה החלוצה שם, ובאמת אולי אפילו עשרות בניינים חדשים שם, אבל הם גרמו... עזוב את זה שהם גרמו לצפיפות מטורפת ברמת גן.
עכשיו אני רוצה להגיד איפה שני הלקונות בעניין הזה. יש דברים שכולם מבינו אותם. אם התוכנית לא תהיה כלכלית, היא לא תצא לפועל, והמדינה מעוניינת שהיא תצא לפועל, כי המדינה לא צריכה להכניס יד לכיס ולהוציא שקל אחד. אנחנו הקבלנים עושים את הכל. אממה, מי שלא ספרו אותם ובעצם לא קיבלו כלום, זה הרשויות. הגדילו להם צפיפות, זה מצריך שטחי ציבור, זה מצריך בנייה של שטחי ציבור, אף אחד לא נתן להם. זה מצריך טיפול בתשתיות, אף אחד לא נתן להם את הכסף הזה. כי התוכנית הזו פתרה מהיטלי ההשבחה, שזה בעצם אחת מהמקורות הכנסה הגדולים של הרשויות המקומיות.
ומה יגידו, אבא, ומה יגידו התושבי רחוב שעשו שם פתאום, אתה יודע, רחוב שקט וקטן, ופתאום יש שם איזה ארבע בנייני תמה של 40, של 20 קומות. פתאום יש מלא דיירים, ברחוב שהיה פעם יוקרתי, פתאום הוא נהיה רחוב כמו שוק.
אז קודם כל, בוא נסכים לדבר אחד, שחיי אדם חשובים קצת יותר מהאיכות הזמנית של אותו זמן בנייה.
לא, מדברים על הלאה, למה? מדברים על הלאה, 8 בבוקר, תחשוב רגע, אם עד היום אני גר ברחוב, שבשעה 8, 7 וחצי בבוקר, אתה יודע, כולם יוצאים עם הילדים להסעות, או לוקחים אותם בתי ספר וכו', אם יש לך, אתה יודע, לצאת מבניין של 100 דיירים או 5 דיירים, זה שמיים בארץ.
צריך להמתין שכולם יצאו, שכולם ירדו במעלית גם. יש בניינים שיש בהם מעלית אחת. בעיה.
נכון, אבל אם אנחנו עושים ובונים מחדש, אז אפשר לעשות שתי מעליות. אבל אני מסכים שזו אחת הבעיות, אבל נגיד איפה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית שאין תכנון מקורי שלקח בחשבון את תוספת של אותן יחידות דיור, ואין מספיק שטחים לבניית שטחי הציבור, וגם אין מספיק כסף, כי לא נותנים את אלי השבחה. מה עשתה שרת הפנים הנוכחית, איילת שקד? היא הגתה תוכנית חדשה, שבה נותנים קודם כל את אלי השבחה לרשויות, ושני מקצים שטחים לשטחי ציבור. אני מסכים שעדיין יהיה צריך לפתור את בעיות התנועה והחנייה, ויושבים גם על זה כדי למצוא דרכים לפתור את זה, אבל בוא נסכים דבר אחד, שכולם מבינים שחלילה וחס יהיה רעידת אדמה, בואו תיכנסו לרחל, לרשות הלאומית שאמורה לטפל בדברים האלה, תסתכלו לאיזה תרחישים הם מתכוננים.
כן, טוב, בוא נהיה אופרטיביים.
אתה יודע מה, שלא יהיה מאוחר מדי.
לא, אז אני,
משהו צריך לקרוא במדינה.
לא, אז בוא נהיה אופרטיביים. והיות ועכשיו המדינה הרי לא הולכת לבדוק את כל הבניינים.
היא אמורה לבדוק.
אתה, לא, אברהם להב, תעזור לאנשים שעכשיו יושבים בבית, והבית שלהם בניין ישן. מה הם אמורים לראות? מה הם אמורים לזהות, לשמוע, לא יודע. תן להם עצה.
האנשים האלה צריכים ללחוץ על הרשויות, ללחוץ.
לא, אבל עד שהם יגיעו, אברהם, הם לא יגיעו עכשיו לרשות. הם אמורים לראות סדקים בקיר, מה, מבפנים, מבחוץ, איך הם אמורים לזהות שהבניין שלהם כבר בדרך לגריטה, מה שנקרא.
זו הבעיה, שהם לא יכולים לזהות כלום, משום שעד לאותה רעידת אדמה,
הם צריכים יש מקצוע. למה? הם צריכים יש מקצוע. מהנדס יכול להטריע מראש לדעת אם יקרה או לא יקרה?
ינקי, אנחנו צריכים להבין, אף אחד לא יכול לראות שום תרחיש מראש, משום שהתרחיש הזה ידוע, מעצם הבנייה, ללא תקן, פירוש הדבר שהבנייה...
אומר שאי אפשר, בקיצור, אי אפשר לדעת מה יקרה ברעידת אדמה.
הוא אומר בוודאות, מה שנבנה מתחת 1980, בוודאות, זה לא עובר תקן.
לא צריך מהנדס, הוא לא נבנה לפי תקן, ולכן חייבים, אין שום ברירה, חייבים, כי אם תהיה, חייבים לחזק את הבניין הזה, שיהיה בתמ"א 38-1 או ב-2, לא חשוב, חייבים לחזק את הבניין, גם אם אין בו סדיקה.
בקיצור, אתה אומר כל בניין שלפני 1980, צריך לחזק אותו. זה מה שאתה אומר, נכון, באופן
אני
גורף.
רוצה, אני רוצה להפנות את הזרקור לעוד איזושהי נקודה, שכרגע בקצרה. לא כל כך אוהב מתלמים. אנחנו יודעים שהמלחמה הבאה תהיה מלחמת טילים. זאת אומרת, הבניין לא רק נועד החיזוק שלו לרעידות, לעמוד כנגד רעידות אדמה, גם כנגד טילים. בדיוק, בבניינים לפני 1980 אין ממדים, אם אתה עושה ממדים אתה פותר גם את הבעיה הזו, והבעיה הזו קיימת בכל הארץ. עוד דבר שאנחנו צריכים להבין, יש הבדל גדול בין המרכז לפריפריה. במרכז ערך הקרקע הוא יקר עשרות מונים מאשר בפריפריה, ולכן במרכז עוד אפשר למצוא התכנות כלכלית בפריפריה.
אנשים צריכים תמריץ. אני חושב שאם ככה, הדבר הראשון במעלה של הממשלה הזאת וקבינט הדיור, זה למצוא, לתת תמריץ לאנשים בבניינים נכון. ותיקים, ישנים, לעזור להם לאיך להגיע להתחדשות עירונית.
נכון.
מה זאת אומרת? אבל זה אמור להיות כלכלי, מה? אני לא מבין, זה לא רק...
אז המדינה צריכה לעזור פה, בגלל ששמע, אנשים קנו דירות פעם, מה אתה רוצה שהם יעשו?
אבל יש פה עסקה כלכלית, בדרך כלל נותנים על כל דירה שתי דירות, אני חושב, לא בתמה או משהו כזה.
מה פתאום? אין מצב כזה, אין. בן אדם מקבל את אותו שטח בתוספת שטח ממד ועוד מרפסת וזהו.
אתה מדבר על מגרש, אתה מדבר על מגרש. זה משהו אחר.
נכון, הוא לא מוציא שקל, הוא לא משלם שקל מהכיס שלו, גם על הפינוי באותו תקופה של הבנייה. הקבלן, היזם, משלם לו את ההובלה, משלם לו את
השכירות. משלם לו שכירות, למעט בתמ"א 38-1, ששם הוא חי תוך כדי עבודות. אבל עדיין זה משתלם. נו.
שם יש בעיה של אי נוחות בתקופת הבנייה.
נכון, אברהם, אני חייב... אברהם, הנושא הזה, אברהם, הנושא הזה מאוד מרתק ומאוד מעניין, ואנחנו, הייתי עוד רוצה עוד להמשיך את זה בטח בתוכניות הבאות, אבל אני חייב במילה אחת רק לגעת בנושא אחר לגמרי, אבל ממש במילה, כי לוחץ עליי פה כבר הטכנאי.
שימי, כן. כן.
הדירות בבני ברק, בשכונה החדשה, זה נשמע לך נורמלי 2.5 מיליון שקל לדירת 4 חדרים קטנה על הנייר לעוד 3 שנים?
בצפון העיר.
תגיד לי מה זה הדבר הזה, זה לא לחנוך את הציבור?
2.570 מיליון, החל מי? אז אתה שואל אותו אם זה מוצדק? כן, אם מדינת ישראל מוציאה את הקרקעות במחיר, קודם כל שמעתם מערב ישראל פורוש ראש העיר אלעד, תשאלו אותו מה הולך להיות במכרז שהוא רוצה לעשות, כל כך הרבה קשה הוא עובד על זה, מה יהיה שם? ברגע שהמכרז יהיה למרבה במחיר, ברור שערכי הקרקע עולים, מדינת ישראל מעלה ומספסרת בקרקע, איך המחירים...
זה לא שהיא מעלה, אבל אברהם, זה חברות הבנייה, חברות הבנייה, מגלמות כבר את העלייה של 10% פלוס במכרזים שמגישים, אז מה לעשות?
אמרת 10, הלוואי, מהפה שלך.
אני חושב שזה יותר, אבל...
בוודאי יהיה יותר.
טוב, זה נצטרך, אני חושב, להקדיש ינקה לתוכנית רק לעלייה של...
זה מאוד מעניין. אגב, אברהם, אני חושב שפשוט הם מנצלים את זה שהם יודעים שהציבור החרדי...
יקנה בכל מצב.
כן, ואנשים רוצים לגור פה, אז הם חונקים אותם, ואני חושב שהציבור לא צריך להיות פרייר, ולשלם 2.5 מיליון שקל לדירת 4 חדרים בקצה בני ברק לעוד 3 שנים.
אז מה עדיף?
תקשיב, זה לא להיום, זה לא להיום.
רגע, ינקה, אז מה עדיף שהחילונים יקנו את זה? הרי יחסית לתל אביב זה זול.
אז
זה יחסית לרמת
החייל. אז אתה עוזר שגם שיקנו ב3 מיליון.
לא, אני שואל אותך, אני תוהה יחד איתך, אולי אברהם מביא פתרון? אני לא יודע, אני אין לי פתרון, כי אני חושב שביחס את...
הפתרון הוא פשוט לקחת עכשיו 2 ערים לפחות, לתכנן אותם לציבור חרדי, שיהיה מלאי מספיק.
טוב, אז זה פתרון לעוד 10 לפחות, אם לא יותר. עוד 20 שנה.
אוקיי, אבל הממשלה מחויבת לזה.
יזם הנדלן, אברהם לאב, שוב תודה רבה לך, ונתראה, נשתמע בהמשך.
תודה, ערב טוב לכם. ערב מצוין,
תודה.
להתראות.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שובים.
עכשיו איתכם שטח נדל"ני עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
התוכנית בחסות אורי צדוק, יועץ השקעות נדל"ן, ייעוץ והשקעות בנדל"ן פרטי ומסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. הלילה ב-10 יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה. הלילה ב-10 רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
יד שרה נותנת לכם יד כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר. אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה, חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. פרנה, לחם מרוקאי ענק עם מגוון בשרים. 03-750-2883.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש?
לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימל המייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימל המייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סאנו.
בוקר טוב, השמש זורחת, הגיע הזמן לקום. צריך ללכת ללימודים. זה הזמן להתעורר ולרשום את הילדים והילדות לגנים ולבתי הספר. נרשמים בקלות ובמהירות באתר העירייה. כל המידע ותשובות לכל השאלות ממתינים לכם שם. היכנסו עכשיו והירשמו באתר עיריית ירושלים. שתהיה לנו שנה טובה ירושלים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
סליחה, אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית. צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
רוצים ליהנות מחיים טובים יותר? מתקשורת בין אישית מעולה, מזוגיות פורחת, מקשר מעולה עם הילדים שלכם? אתם מוזמנים להצטרף לקורס ייחודי שפתחנו בהנהלת הרב אריה מונק, בו תקבלו כלים מיוחדים מדוקטור אמיר קוליק. הפתיחה בקרוב, חייגו 0733-300-200.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369. גודקר, כי זה הרבה
יותר. בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה. שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
התוכנית בחסות אורי צדוק, יועץ השקעות נדלן, ייעוץ והשקעות בנדלן פרטי ומסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה.
בחסות רגע לפני 6:00, קבלו את החדשות הכי מרעננות, פיוסטי זירו, הטעם המוכר עכשיו עם אפס סוכר.
אז האמת שרציתי...
עכשיו איתכם, שטח נדלני עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
רציתי לדבר איתך על עוד כמה דברים, אבל יש לנו כמה פינות חשובות שאנחנו לא יכולים לפספס, אז אני אשאל אותך רק, בוא ניתן שני נתונים מעניינים.
קצרים, כי יש לנו עורך ויפי.
כמה בניינים יש בבני הברק?
וואו.
על פי נתוני הלמ"ס, 3,840 סתם, זה נתון שמסקרן אותי. כמה דירות יש בבני הברק?
צריך להיות כבר כמה עשרות אלפים.
49,000 דירות בבני הברק. ולמה אני מדבר איתך על זה? כי אנחנו הולכים עכשיו לומר ערב טוב לאורי צדוק.
ערב טוב ומבורך.
יועץ ומרצה לנדלן, ואני רוצה לשאול אותו על בעצם על פיצולי הדירות, אתה יודע, גם בערים מרכזיות.
בעקבות המצוקה, בדיוק מה שדיברנו כל התוכנית, בעקבות המצוקה, אנשים הולכים להרחיב דירות, האם...
לא רק להרחיב, יש כאלה שעושים את זה מפן עסקי, שהם רוצים לפצל דירות ולהזכיר אותם ולעשות צועה, ויש כאלה שעושים את זה באמת כדי להגדיל אותם.
איך היית ממליץ לעשות את זה בצורה חכמה, שלא תהווה גם סיכון לא בטיחותי ולא כלכלי?
טוב, צריך לחלק פה בין העיריות. יש עיריות שמאוד מקפידות על חלוקות, וצריך לדעת את הנתונים האלה לפני שמחלקים, ויש עיריות שיותר סלחניות בנושא, בוא נגיד את זה ככה. העיריות בציבור שלנו נוטות יותר להגיב בסלחנות על הדברים האלה, ואם אין תלונות מפורשות, אז בדרך כלל אין בעיות. זה נכון לגבי כל העיריות פחות או יותר בציבור שלנו. לעומת זאת, היום...
לא, אבל יש איזה שינוי מגמה, או שעדיין זה... כי פעם אני חושב שהייתה תנופה יותר גדולה בפיצולים וכל הדברים האלה של דירות מחולקות.
זה נכון, רואים את זה יותר, רואים את זה פחות, אבל באזורים שלנו לא בגלל העיריות שעושות יותר בעיות, לעומת זאת בפריפריה וכמעט בכל העיריות שלא מהציבור שלנו מאוד מאוד מקפידים על זה ורואים שינוי מגמה גדול מאוד ממש בחודשים האחרונים באר שבע, קריות, אפולה, כמעט כל ה...
במה זה מתבטא בעיקר השינוי מגמה הזה?
העיריות מקפידות על זה ובצדק. העיריות מתחילות לשים על זה דגש אחרי שהם הבינו...
זאת אומרת שאם למשל יש מישהו שמסתפק האם לקנות איזה דירה שכבר אומרים לו, אתה יודע, היום...
בבאר שבע, בוא תחלק אותה ליד האוניברסיטה...
שזה עוד נושא בפני עצמו, לדבר עליו אולי תוכנית שלמה, האם זה משתלם או לא, האם הוא בעצם לוקח, אתה אומר מראש, הוא לוקח סיכון שהולכים לפנות אותו משם?
אני עד לפני 8 חודשים הייתי ממליץ על זה לאנשים... היום אני אומר לאנשים לחשוב פעמיים, ואני לא ממליץ, לא ממליץ.
אתה מכיר, אנשים, אתה ש... לא ממליץ אתה מכיר אז... אנשים שהפסידו מזה כבר
כן,
ממש?
כן, ודאי, ודאי, ודאי. יש לי היום אנשים שהשקיעו דרכי כמה מאות דירות בפריפריה, ולצערי הגדול מאוד, מתחילים לראות תוצאות לא טובות.
אז ברשותך, אחד הדברים החשובים ביותר בתוכנית שלנו, שאיתי ואני חשבנו עליה, וחשבנו מה בעצם אנחנו, התוכנית שלנו נועדה, אתה יודע מה בעיקר בשביל זה? אנחנו רוצים להנגיש את עולם הנדלן לציבור החרדי, שלא יודע את הכל, ובאים אליו עם כל מיני חלומות, ובטח היום כשאנחנו מדברים איתך עכשיו, אני קורא מפה, למזהיר את כולם, אל תלכו לכל מיני הרפתקאות סרק, ולא להשקיע אפילו בדירות זולות, אבל מחולקות לשתיים, לשלוש, כי הנה,
כי יכול להיות שיש סיכון.
אומר לכם פה מומחה לנדלן, שזה הפרנסה שלו אגב, אורי צדוק, שאיתו אנחנו מדברים.
יש עוד נקודות, עוד נקודות בחלוקה שצריך לשים אליהם לב. דבר ראשון, הרבה מתווכים ממליצים על חלוקת דירות לשלוש, בגלל שכך הם יכולים להראות לרוכש, אופציה או תיאוריה של 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 פוטנציאל יותר גבוה לצועה גבוהה. יש מעט מאוד דירות שניתן לחלק אותם לשלוש מבחינת הדרך שבה הן בנויות. כדי שדירה תוכל להתחלק יפה לשלוש, היא צריכה להיות בנויה בצורה מאוד מיוחדת. מעט מאוד דירות בנויות בצורה כזאת, ולכן אני רוב הדירות לא מתחלקות טוב לשלוש, ואנשים שכבר מחלקים לשלוש, אחרי זה מתחרטים על זה, אם כבר ניגשים לחלוקה, אני אומר.
מה היית כן? מה כן היית ממליץ היום?
רוב הדירות מתחלקות...
מי שחשב עד היום לקנות בבאר שבע, מה אתה כן ממליץ?
או שהייתי שואל, מה החלופה? מה החלופה?
מה אתה ממליץ? לאנשים שיש להם את ה-600, 700, אתה יודע, לא מדובר פה הרי על 2-3 מיליון שקל, מדובר בדרך כלל על הדירות היותר זולות, שמהם אנשים רוצים איכשהו להשביח.
אני מצטער שאני לא בעל בשורה בדבר הזה, צריך להיות קודם כל...
מה זה? אז לא עשינו... אתה חייב לבוא עם פתרונות, אתה לא יכול רק לזרוק בעיות.
אני קודם כל...
בלי להביא איזה פתרון.
ינקה לא אומר, אתה חייב לתת פתרון
ל... אצלנו בתוכנית כל אחד חייב לעלות, לא חוכמה רק להביא בעיות, גם למצוא פתרון.
שנייה, קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על איך להרוויח כסף, אנחנו צריכים לדאוג לא להפסיד את הכסף.
כן, זה נכון.
וזה דבר ראשון שאני אומר לאנשים. דבר ראשון, אל תעשה טעות. אחרי שאתה לא עושה טעות, בוא נראה מה הדבר הכי טוב לעשות בטווח הדברים שניתן לעשות. לצערי, הדירות היום מכניסות מעט מאוד תשואה. דירה ממוצעת היום מכניסה באזור 3% ברוטו.
יש גם ב-4, יש 4.5.
אני הקפדתי להגיד דירה ממוצעת, אני יודע שאפשר להגיע לפעמים ליותר.
אם אתה רוצה אחרי התוכנית, תבוא
אליי. בכל דבר, יש מציאות,
תבוא אליי, אני אגלה לך.
הרבה פעמים זה על חשבון הזמינות. זה אומר שלפעמים אני יכול להעלות לך את התשואה על ידי זה שאני מוריד את הזמינות של הסחירות, אוקיי?
דהיינו, תסביר.
דהיינו, למשל, שתי דירות, אחת בקומה ראשונה, אחת בקומה רביעית, בלי מעלית. אם אנחנו נעשה חשבון של תשואה, אז בקומה הרביעית יהיה לך תשואה הרבה יותר גבוהה, כי המחיר יהיה הרבה יותר נמוך, ולעומת זאת הסחירות לא תהיה הרבה יותר נמוכה. ולכן על הנייר יראה לך שבקומה הרביעית אתה מרוויח הרבה יותר תשואה. למעשה זה ברור שבקומה הראשונה אתה תרוויח יותר.
כן.
לא תמיד תשואה גבוהה מראה שאנחנו בכיוון הנכון. אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שתהיה סחירות, ואחרי זה לדאוג לתשואה.
טוב, אני צריך להמשיך ולעקוב אחרי
הפינה הראשונה. אנחנו מודים לך, החכמת אותנו.
כן, אני חושב שהחכמנו, והיה יפה מאוד. ובעיקר
אני חוזר שוב איתי על הקריאה שלנו לאנשים לא לזרוק את כספיכם סתם, ולחשוב 10 פעמים קודם לפני שאתם הולכים להשקעה כזאת או אחרת בנדלן.
אורי צדוק, תודה רבה.
כל טוב, ערב טוב.
ינקלה, אמרתי לך לא להשקיע בקריפטו, תראה איך הביטקוין קרס. קרס, 35,000. אמרו שיגיע ל-100, ותראה איך המניות קרסו. אז מה עושים? איפה משקיעים? אורי צדוק אומר, לא בנדלן.
לא, חשבתי שאתה בא להגיד, אמרתי לך את זה וזה יתקיים.
לא, אז אני לא יודע מה עושים.
אתה יכול להמשיך, אמרת לי גם, לא צריך חיסון לקורונה, יש קמיה
של...
אמרת לי, יש קמיה של הרשש.
איך הגעת לקורונה? אנחנו בתוכנית נדלן. אנחנו בתוכנית נדלן.
אנחנו בסיום.
אז אנחנו בתוכנית הבאה נשתדל להביא לכם רעיונות גם להשקעות נדלן. לא רק על איך נקנות דירה, וננסה להבין קצת יותר, האם מחירי הנדלן בדרך לזינוק נוסף. כל זאת ועוד בשבוע הבא. אנחנו, שטח נדלני, מסיימים את התוכנית השלישית שלנו.
היה לי לעונג רב איתי.
בוא נודה לצוות שהיה איתנו. נודה קודם כל למנהל התוכניות בצהל כאן, לעורכת הראשית אסתי פלד, ליצחק איזיקוביץ' ולאורי כהן ולשימי ברוורמן, צוות גדול.
לכל הצוות אותו תחים של רדיו כל חי.
כן, צוות גדול מאוד. לא הקראנו הודעות כי אין לנו זמן, אבל בעזרת השם בשבוע הבא.
ראית מה קורה פה, אבל אנחנו צריכים 3 שעות לתוכנית הזאת.
אנחנו נפנה כאן מעל גלי האתר למנכ"ל הרדיו אבי רוזן. וננסה לבקש ממנו אפילו עוד 15 דקות, לך תדע.
שיהיה לכולכם המשך ערב טוב.
ערב מצוין.
שלום וברכה. יום כ"ב בשבט הוא יום פטירתו של השרף הרבי מקרוצק וגם של תלמידו רב לייבל איגר, נכדו של רבי עקיבא איגר, בנו של רב שלמה איגר. הדבר המיוחד היה כאשר רב לייבל איגר היה מגדולי האדמו"רים החסידיים בדורו, והוא כנכד של רב עקיבא איגר ובן של רב שלמה איגר, הרחוקים כל כך מהחסידות, הוא עזב את בית הוריו ובא והתיישב דווקא במקום הגדול במיוחד, במקום של קוצק, כל כך רחוקה הייתה מעולם של משפחת איגר. הרי הוא גדל אצל אביו רב שלמה איגר, אבל אביו חיבר אותו אל סבו רבי עקיבא איגר. וכאשר הוא רצה כל כך ושמע על חבורה קדושה בקוצק, הוא הצטרף אליהם ושם מצא נפשו מנוח. ניסו להחזיר אותו הביתה, הוא לא חזר. אבל לאחר שהרבי מקוצק נחלש, אז רב לייבל איגר עוד מצטרף אל תלמידו, אל רב מרדכי יוסף מאיזביצה, אל הרבי מאיזביצה ששונה היה מרבו הרבי מקוצק, ואז הוא הצטרף אליו, ואז בסערה גדולה, עולם שכל כולו גרם למחלוקת גדולה בעולם החסידות, שרב לייבל איגר יוצא מקוצק ועוד הולך אל מרותו המלאה של רב מרדכי יוסף אל איזביצה ועובר למקום השונה. והייתי מבקש דווקא כשאנחנו מדברים מקדושי עליון וגדולים, הייתי מבקש להזכיר גם נקודה מיוחדת. רב לייבל איגר כבר אדמור בזכות עצמו. הוא יושב בלובלין והוא היה מוהל וסנדק כאחד. וביום אחד מיוחד הוא מל את הילד בערבו של יום, ואז נפתחת שערה גדולה בכל פולין. שערה גדולה ולימוד גדול מאוד. ושאלה גדולה האם נכון הדבר או לא. ורב לייבל איגר רחוק היה ממחלוקת, אבל הוא עיין היטב, ואז הוא כותב בביטוי אל ראו רב צדוק הכהן מלובלין, שני תלמידים שעברו מקוצק אל איזביצה. וכותב ואומר, דרכו בקודש, כמידתם של חסידים ראשונים, להכין עצמו לפני עשיית כל מצווה, לעשותה כתיקונה וכמאמרה, בקדושה ובטהרה, ושוהה בזה איזה זמן. ובמצוות מילה כשמכבדים אותו להיות מוהל וסנדק, על ידי זה שמשתהה בהכנתו, מתאחר בעשיית המצווה עד אחר חצות היום. ואז כותב רב צדוק ואומר, זה דבר פשוט שמי שעושה זאת בצורה הראויה, מצווה מן המובחר עדיפה. אז גם אם מתאחר זה לא שיהוי, אלא הוא מתאחר ועושה זאת, כי הוא עושה זאת בצורה הנכונה, הוא עושה זאת כדי להקפיד על מצווה גדולה, לעשות זאת בצורה הראויה. דנו הפוסקים אז בהרחבה, היו אז דיונים גדולים בין הפוסקים בין גדולי אותו דור, והחזירו ודנו וראו מכאן אבל, את עוצם קדושתו של רב לייבל איגר, שכל מהותו היא גדולה, ועל כן דווקא הוא יכול היה לעשות זאת. הוא יכול גם לעכב, כי הוא מכין עצמו למצווה. אחרים צריכו להיזהר מעט, אבל רב לייבל איגר המשיך למול את ילדי ישראל, והמשיך להאיר מאור תורתו בדורו, בדורות שאחרי, ואנחנו מייחלים שזכותו, עם זכותם של כל קדושי עליון, אימם היה, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
התוכנית בחסות אורי צדוק, יועץ השקעות נדלן, ייעוץ והשקעות בנדלן פרטי ומסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. הלילה ב-10, יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
יד שרה נותנת לכם יד. כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר, אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה. חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. פרנה, לחם מרוקאי ענק עם מגוון בשרים. 03-750-2883.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש. ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סאנו.
בוקר טוב, השמש זורחת, הגיע הזמן לקום.
צריך ללכת ללימודים. זה הזמן להתעורר ולרשום את הילדים והילדות לגנים ולבתי הספר. נרשמים בקלות ובמהירות באתר העירייה. כל המידע ותשובות לכל השאלות ממתינים לכם שם. היכנסו עכשיו והירשמו באתר עיריית ירושלים. שתהיה לנו שנה טובה ירושלים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
סליחה, אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית. צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
רוצים ליהנות מחיים טובים יותר? מתקשורת בין אישית מעולה, מזוגיות פורחת, מקשר מעולה עם הילדים שלכם? אתם מוזמנים להצטרף לקורס ייחודי שפתחנו בהנהלת הרב אריה מונק, בו תקבלו כלים מיוחדים מדוקטור אמיר קוליק. הפתיחה בקרוב, חייגו 0733-300-200.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369.
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה, שימרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שימרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
התוכנית בחסות אורי צדוק, יועץ השקעות נדל"ן, ייעוץ והשקעות בנדל"ן פרטי ומסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה.
בחסות רגע לפני 6:00, קבלו את החדשות הכי מרעננות, פיוסטי זירו, הטעם המוכר עכשיו עם אפס סוכר.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 6:00.